לשם ייחוד קודשה ורכוש שכינתה, בדחילו ורחימו, ורחימו דחילו, ליחדה אותיות י' באותיות ו' ויחוד השלים בשם כל ישראל. אנחנו לומדים היום, בעזרת השם, בתיקוני הזוהר, חוזרים לשגרה שלנו, וגם מציינים את ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו אמן, ואנחנו גם כן עושים את השיעורים לעילוי נשמת כל מי שביקשו ממני, ואני מכוון עליהם. אנחנו בדף תשין נון זין, שם עמדנו בפעם האחרונה שלמדנו יחד, ודיברנו על עניינו של אדם הראשון, באכילתו מעץ הדעת טוב ורע. ובאיזשהו שלב, אליהו הנביא בא ומקשה על רבי שמעון בר יוחאי בעניינים של פסוק, בדיוק בפסוק, של האדם היה אחד כאחד ממנו, ולא כאחד מהם. אז שואלים מי זה ממנו וכו'. אנחנו בצד השמאלי, תפשין נון זין, הוא ממשיך. ממשיך ואומר, קד השם הוות יחידה מיני, כשאות ה הראשונה של שם הוויה, האות ה הראשונה מיוחסת לספירת הבינה כידוע, עולם החירות, עולם הבא, עולם עליון, אימה עליונה. ברגע שהאות הזאת מנותקת מהיוד הראשונה, כלומר שאין בבינה חוכמה, יש בה רק בינה. זאת אומרת שהיא יחידה מאבא, וזה בדיוק מה שאומר המפרש, הראשונה לשם הוויה, שהיא אימה, הייתה יחידה מאבא. רוצה לומר, כאשר היו לזירנפין, שהוא הבן של אבא ואימה, אבל לא היו לו מוכין דאבא, היו לו מוכין רק מצד אימה, כיוון שאבא התנתק מאימה, באותה שעה כביכול. אז היו לזירנפין רק מוכין דאימה, בלי מוכין דאבא. מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש לו נטייה לחטאים. אתם יודעים שחטאים אינם נמצאים בעולם האצילות. עולם האצילות מקביל למדרגת החוכמה. מי שיש לו חוכמה אמיתית והוא מדרגה דאצילות, אינו יכול לחטוא. זה פשוט מציאות שלא קיימת, כיוון שהכל באחדות כל כך גמורה בעולם האצילות, לכן אין סטייה אפשרית. על זה אמרו חכמים, שמי שאומר שדוד המלך חטא, אינו אלא טועה. איך הם הגיעו למסקנה הזאת שמי שאומר שדוד המלך חטא, אינו אלא טועה? כיוון שדוד המלך היה ממלכות דאצילות. במלכות דאצילות אין מקום לחטא. מתי כן אפשר לחטוא? כשיש ירידה מעולם האצילות לצורך בירורים, ואז באותה ירידה יש מנגנון של חטאים, של סטייה. אבל במקור של עולם האצילות אין אפשרות לחתור. כאן אנחנו מדברים על מציאות של טוב ורע, שנכנסת אותה מציאות לתוך זירנפין. למה? כיוון שבמקום לקבל מוכין גם מאבא וגם מאמא, זירנפין בשלב הזה מקבל רק מצד האימא ולא מצד האבא. ולכן יש לו מוכין של טוב ורע. דהיינו, שורה שלישית, שהחסדים והגבורות דאימא היו מתפשטים בזירנפין, שהם בחינת טוב ורע. אין כוח של עולם האצילות, כיוון שאין חוכמה. אם הייתה חוכמה, לא הייתה מציאות של טוב ורע, אלא של עץ החיים. כיוון שלא היה באותו שלב כוח מן החוכמה, לכן מה שחדר בזעיר אנפין, ותכף נראה שזה קשור לאדם הראשון, אז בעצם הייתה בו רק הבחינה של אימא, ששם יש את המונחים ואת המושגים של הטוב ושל הרע, חסדים וגבורות של אימא לבדה בלי אבא. אז אומר הזוהר, כי מצד יניקת החיצונים מהגבורות, מכניס את הגבורות בשם רע. כלומר, איך אנחנו יכולים לומר על אימא, בכל זאת, זה אורות של אימא, שיש באורות הללו טוב ורע, אלא רק בגלל שיש אפשרות של יניקה. לכן הוא בעצם שייך, כן, את השם הזה, את המושג הזה של הרע, לאותו מצב, כיוון שיש אחיזה אפשרית באותן גבורות שמצד האימא. היניקה נעשית מאותן גבורות, כיוון שהן קרובות מאוד לבניין של החיצונים. ברגע שיצאנו מעולם האצילות, אנחנו כבר בעולם שמתחיל בו הפירוד. ברגע שמתחיל פירוד, יש כניסה לכל מיני כוחות זרים, חדירה לכל מיני כוחות זרים. ולכן צריך להיזהר מהדבר הזה. אז מכניס את הגבורות בשם רע, כלומר, הוא בעצם קינה את הכוחות שנכנסו בזעיר אנפין במושג הזה רע. שכמובן, אם אנחנו רוצים להעמיק במושג הרע, לא מדובר ברע כפי שאנחנו מגדירים אותו היום, אלא במושג של שליטת מנגנוני הגוף על שליטת מנגנוני הנשמה. מהרה זה בעצם משיכה לעניינים גופניים חיצוניים של אהבת המציאות התחתונה שאני נמצא בה. לא רע במושג הגלובלי המעוות שהוא קיבל היום. הדאו דכתיב, זה שכתוב באדם הראשון, וייצר אדוני אלוהים את האדם. מה זאת אומרת? אומר לנו הזוהר הקדוש, וזה מובא גם בחז"ל, מילת וייצר, כיוון שהיא כתובה בשתי יהודים, וייצר, פעמיים יהוד, זה רמז לרמוז טרן על שתי יצירות, טוב ורע. רוצה לומר שהאדם נברא ביצר טוב מצד החסדים של אמא, וביצר הרע מצד הגבורות של אמא. הנה, בריאת אדם הראשון, אנחנו עכשיו יודעים מאיפה זה נעשה, האדם נברא מן החסדים ומן הגבורות של הצד שנקרא אמא. והטעם שנברא בטוב ורע, למה זה בצורה כזאת? למינדה מה דהבו גרמין למעבד. כדי לדעת מה שהיו יכולים לגרום ולעשות במעשיהם. במילים אחרות, אדם מניח פוטנציאל של רע, למרות שאנחנו בעולם הבריאה, אימה. לא לשכוח, זה עדיין פוטנציאל, זה עדיין לא מציאות. זאת עוד לא יצירה, זה בריאה. בבריאה יש פוטנציאל, זה ערך אבסולוטי, אבל שעדיין לא קיבל גוון לכאן או לכאן. אבל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא בורא את האדם מאותו כוח של טוב ורע, כלומר מצד החסדים של אמא ומצד הגבורות של אמא, חסדים טוב, גבורות רע, זה רמז כדי להודיע לאדם מה אפשרי בחייו. כלומר, אומר הזוהר, למען תהיה הבחירה בידו של האדם, ויכיר שאם יזכה יקבל שכרו, ואם יחטא יקבל עונשו, וידע כמה קלקול החטא עושה. לא רק של שכר ועונש, אלא גם כן עיוות ונזק וקלקול שכל מדרגה שהאדם עושה יכולה להביא חס וחלילה למציאות כולה. לאו דווקא לעצמו, אלא לכל היקום. ברגע שאנחנו מתקדמים בלימוד הזוהר, אנחנו לאט לאט מבינים שאנחנו לא אלמנטים נבדלים נפרדים, אלא אנחנו חלק מכל היש. ברגע שיש קטם בעצמי, הקטם הזה משדר את הבעיה, את החולשה, ביקום כולו. וברגע שאני משדר מדרגה של ציפות, אז יש גם שידור של יושר ביקום כולו. וזה האדם צריך להבין את האחריות שלו במציאות התחתונה. ולכן אנחנו לא יכולים לעשות דברים כפי שאנחנו מרגישים לבד ברגש. אם הדברים לא מעוגנים בדבר שהוא מעבר למחשבות שלי ולהרגשות שלי, קרי, במוחלט האלוהי, אני לא יכול להגיע לשום מסקנה, כיוון שאני יכול להתבלבל כל שנייה. אני יכול להחליט שזה טוב וזה רע, על סמך מה? על סמך הרגשות שלי. לפי הרגשות כאלה, אני יכול להגיע לסטיות חלילה וחס שאין להם גבול. ולכן, אם זה לא מעוגן בקודש, בפסוק, במאמר חז"ל, אני לא יכול להחליט איפה נמצא הטוב ואיפה נמצא הרע בחיי. ובזה, לצערנו, הרבה נופלים, כיוון שהם חושבים שזה שייך לחוויה. אני מרגיש שזה טוב לי. אבל זה לא ככה עובד. כי אתה סובייקטיבי, ודיברנו כבר על הנושא מיליון פעם. על כל פנים, עצם זה שאנחנו בנויים מאימה, בינה, עולם הבא, לא לשכוח, בינה זה עולם הבא. כלומר, אנחנו נמצא בנו עולם הבא. אלא שיש בו צד של חסדים, צד של גבורות. לא עדיין רע במובן של ביטוי של רע, אלא פוטנציאל של רע. כדי שאני אדע שיש לי אפשרות לנטות לכאן או לכאן. וגם כמה תיקונים והמשכות השפעות טובות נעשים על ידי קיום המצוות. אותו דבר. קודם דיברנו על הצד הרע שאני חס וחלילה יכול לקרוא, כעת אנחנו עוברים גם כמובן לצד של התיקונים, של המשכות האור, של השפע, של כל המדרגות הטובות, שאני כן ממשיך ואני כן מוריד לעולם הזה דרך עשיית הטוב. כלומר, שאני מתחבר לחלק הימני של אמא עליונה. ובגינדה, ובשביל שתהיה בחירה, אומר הזוהר הקדוש, עלת ביני הוא, נכנסו בו הערות המוכין דאמא בזעירנפין. מי זה זעירנפין לצורך העניין? אדם הראשון. עכשיו אתם מבינים שיש כאן הקבלה. יחד עם החסדים והגבורות של אמא. כלומר, זה גדלות, אבל זה חסדים וגבורות. ומצד הגבורות יש אחיזה אפשרית למטה, אצל החיצונים. לכן האדם נברא, כאן אנחנו מדברים עדיין על זעירנפין, על ידי המוחין שנכנסו בו, הנכנסים עד י' ג' שנה ביום אחד. כן, בסריה של השיעורים ששלחתי בסייעת הגשמיה לפני פסח, דיברתי על כניסת המוחין לפי שנים. כל שנה, גיל 13, גיל 9, גיל 20, וכו' וכו' וכו'. כאן בעצם אנחנו רוצים לומר שעד י' ג' שנים, אדם הראשון היה מלא בעצם כבר מאותן מוכין בגדלות באימא. ולכן, הנה, תראו איך הוא עובר עכשיו מזעירנפין לאדם הראשון, זה היינו הך, ולכן, שורה אחרונה, היה אדם הראשון איש גמור, ובן עונשין, כי הוא כבר בגיל 13, וחייב בקיום כל מצוות התורה. כיוון שנכנסו בו בעצם המוחים דאמא, שמבחינתו זה כבר המדרגה העליונה של אותו גיל. כלומר, מצב של בוגר. הוא ממשיך ואומר, בתר דחב אדם ביצירה, הבעיה עכשיו זה שאחר שחטא אדם הראשון, שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, יציר כפיו עולם היצירה. וגופו היה מעולם היצירה. מה שאמרנו קודם, שייך לנשמה, אבל הגוף, החלק החיצוני, שייך לעולם הזה לעולם היצירה, לא לעולם העשייה, אבל לעולם היצירה. ולכן, אחר שחטא, התפרשת העילה והסתלקת ממנו. זה מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם, שההה העליונה הסתלקה מאדם הראשון, כיוון שהוא חטא. עכשיו, מה הסתלק ממנו? אמרנו שההה היא רמז לבינה, הבינה היא האימה, כלומר הנשמה. פשוטן של דברים, כשאדם חוטא, לא חשוב, גם אדם הראשון, ברגע שהוא חוטא, מסתלקים המוחים. אז גם ההה של אימא הסתלקה ממנו. לא היה לו אבא, עכשיו גם אין אימא, כי היא מסתלקת כדי לא להתקלקל, כדי לא להתלכלך, כי היא יכול בזמן אחר. נותר האדם בלי מוחים, רק עם גופו, מעולם היצירה. ולכן אומר הזוהר, שורה שלישית, באמצע, נפרדה ונסתלקה ממנו הנשמה, שקיבל נעימה שהיא סוד העליונה. אני רוצה שתבינו, בסייעת הדשמיה, שהסילוק הזה של האות ה, זה לא דווקא סילוק של מוחים. בסדר, הבנו שזה סילוק של מוחים. אבל מה זה אומר במציאות? זה אומר שהאדם כבר לא יצירתי, כי אין נפח לנקודות שהוא יכול לפתח בחיים. במילים עוד יותר פשוטות, האדם לא יכול לפתח דברים ברעיות שלו, הוא פשוט תופס נקודות ואין לו אפשרות לממש אותן, לפתח אותן, לתת להן גוף. כיוון שאין לו את הצד של אמא. הצד של אמא, כמו האות ה, שהיא בעצם קוביה, היא נפח. מאיפה יצאה הקוביה הזאת, הנפח הזה? מהאות י. אבל אם אין י, וגם אין ה, כיוון שהיא מסתלקת, האדם נותר ללא יכולת התפתחות, ללא יכולת תפיסת מקום בעולם, כיוון שהוא לא יכול לפתח שוב העיון, אפילו לא לתת לו צורה של גובה, של עומק, של אובי. אתם מבינים שתיבת נוח הייתה בנויה בעצם כדי לשחזר את ההה הזאת שנעלמה, כדי שיהיה לאדם, לנוח הזה, כן? גם אובי, גם עומק, גם גובה, בתוך דמותה של התיבה. כאן אנחנו חוזרים לענייננו, אדם שחז וחלילה חוטא, מסתלקים ממנו המוחי. כאן הסתלקה ההה העליונה. כלומר, בזמן של חץ, אדם הוא שטוח, אין לו עומק. הוא הפך להיות בעצם בלי שום אובי, בלי שום מציאות בחיים. ובגין אליי התחזרת לגבי, ובגלל שלא חזרה אליו הנשמה, אז בחלילה, כן, היא לא חוזרת בקלות, כן, צריך לקנות אותה מחדש. תמיד אנחנו מדברים על פדיון נפש, על ההחזרה של הנשמה לתוך הגוף, שזה דבר שלא בא לבד, כיוון שהיא כבר הסתלקה ממנו, יש לה איזה מין חשש לחזור לאותו גוף של אותו חוטא. אז מה קורה במצב הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, אם זכה, אם היה זוכה אדם הראשון, ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, אם אדם הראשון היה זוכה ולא היה חוטא, אז היה ממשיך לזעיר אנפין גם את המוחין דאבא, ואז מה קורה כשיש מוחין דאבא? אמרתי לכם תחילת השיעור, מוחין דאבא זה עולם האצילות, אין אפשרות לחטוא. אז הוא כבר לא היה חוטא, כיוון שהיה אור, והאור הזה הוא כל כך חזק של עולם האצילות, של חוכמה, של יסוד דאבא, בוא נגיד את השמות, אז היה דוחה את כל החיצונים. משה רבנו היה בנוי מזה. האור הזה של אותה חוכמה, יסוד דאבא, זה משה, כבר למדנו את זה. לכן כתוב, תראה אותו כי טוב הוא. אין מצב של חטא אצל משה רבנו. לכן גם המשכן שבנה משה, המשכן במדבר המיוחס למשה, אין בו מזבח, לא צריך מזבח. למה? כי אין עוונות. אצל אהרון, שהחטא אפשרי, חייב שיהיה גם מזבח. כלומר, משה מייצג עולם ללא חטאים, ואהרון מייצג עולם שיש בו גם נפילות. אנחנו חוזרים לענייננו, אם אומר הקדוש ברוך הוא, היה אדם הראשון מחדיר לעצמו, מפנים, אוכל, מעץ החיים, חוכמה, חוכמה תחיה בעליה, אם הוא היה מפנים זאת, אז הוא היה מקבל הערה מהם, ועל ידי זה היה חי לעולם. הנה, סוד החיים. החיים והמוות זה מורכב מאוד. ראינו כבר במקומות אחרים שצדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים, ורשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. וכאן אנחנו מבינים בעצם מה יש לזה ומה אין לאחר. מי שנקרא חי זה בגלל שיש בו חוכמה. מי שאין בו חוכמה, חז וחלילה, נקרא מת. גם אם הוא נראה, חי. ולכן, היסוד הזה, יסוד האבא, הוא בעצם החיים. בוא נוסיף עוד רובד. משם בעצם סוד ושורש התורה. התורה יוצאת משם, מיסוד האבא. ואחרי זה היא עובדת במקום שנקרא אמא, שבלשון שלנו זה נקרא סיני, ומשם זה יורד דרך התפארת, שזה תורה שבכתב, ואת המלכות, שזה תורה שבעל פה. זה אותו דבר. התורה נקראת גם כן עץ חיים. למה היא נקראת עץ חיים? כי היא באה מיסוד דאבא. שם היא מושרשת. ולכן, והי עץ חיים, ועץ החיים הזה, דהיינו היסוד דאבא, הווה נטוע בעץ הגן, היה נטוע ומתלבש בתוך היסוד באימה הנקרא עץ הגן. פירושו של דבר שאם האדם ידע את הסודות הללו, אם הוא היה לומד סוד, אני חוזר למה שאומר רבי חיים ויטל, עליו השלום, שאדם הראשון חטאו זה שהוא לא למד סוד, אז בעצם הייתה הפרדה גם בתפיסה שלו בין אבא ואימא. אבל אם הוא היה מחבר בין אבא ובין אימא, אז עץ החיים היה נטוע בתוך היסוד של אימא, כלומר יסוד דאבא היה נכנס לתוך יסוד דאבא, שזה נקרא עץ הגן. ובגין דלה זכה למי חלמין, לפי שאדם הראשון לא אכל, לא זכה לאכול מעץ החיים, דהיינו לקבל חיות מיסוד דאבא, על ידי אימא, מה כתיב ב, אז מה כתוב על אדם הראשון, מה כתוב באדם, וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. כלומר, מגרשים אותו בעצם מן הגן העליון הזה, אנחנו עדיין בעולם רוחני, והוא יורד עכשיו לגן, למדרגה, לאדמה גשמית. הוא מפרש, הנה, הזוהר הקדוש שואל, איזו אדמה, לאן? ההוא די התמרבה, זה שנאמר בו, וייצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה. אז עונה הזוהר, דהיינו, האדמה הגשמית. ברוך שכיוונתי לדעת גדול. שמשם נעשה והתגשם גופו אחר שחטא. אז יש לנו כאן מעבר מאדמה עליונה לאדמה תחתונה. באדמה העבודה הייתה לאכול מעץ החיים, ולא לאכול מעץ הדעת. באדמה התחתונה, עבודתו של אדם הראשון משתנה לחלוטין. הוא כבר צריך לחרוש, הוא כבר צריך לעבד את האדמה כדי לגדל, כן, להצמיח ממנה את מה שצריך כן לחיות. בואו נראה מה אומר הזוהר, ונשלח לעבוד את האדמה, הנה עבודה גשמית בחרישה ובזריעה. ברוך שכיוונו. במקום שמקודם היה בגן עדן בעובדה, שזה כבר מדרגה אחרת, במצוות עשה ולשומרה במצוות לא תעשה. אז הבנו בעצם שהעבודה הגשמית נובעת מנפילה, מן העבודה הרוחנית שלא הצלחנו לממש. הוא מפרש עוד, אנחנו בפסקה למטה, דף תשנ"ח, דלהבה כדאי למהב בביתה דאורייתא, כנראה שהאדם הראשון לא היה כדאי, לא היה ראוי לעבוד בגן עדן, בקיום המצוות של התורה באופן רוחני. הנה, אז אם אתה לא מסוגל לעבוד באופן רוחני, אתה חייב להשלים את הדברים למטה יותר. כיוון דלה נתיר בה, כיוון שלא שמר בגן עדן את מצוותיה, דהיינו את עץ הדעת טוב ורע. הוא לא ידע לשמור את האימא, כן? בחטאכם, בחטאותיכם שולחה אימכם. לאו דווקא המלכות לבדה, אלא גם כן המלכות העליונה שהיא בינה. באיסור, דהיינו באיסור אכילת עץ הדעת. זה בעצם האיסור. דרך אגב, מאיפה בא לו העניין הזה של האכילה? מאותו נחש. ולכן, והיתר, באיסור בהיתר. אז איסור זה היה איסור אכילת עץ הדעת, והיתר במה שציווה לו הקדוש ברוך הוא לאכול מכל שאר פרי העץ. כל הדבר הזה היה רוחני, היה בעולם גבוה. ולכן, זה לפי המצווה, הציווי, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן, אכול תאכל. עכשיו, בגלל שהוא עבר על ממרא דמראה, שורה אחרונה, בזה עבר על דברי ומצוות ריבונו. גם על הדברים וגם על המצווה של ריבונו של עולם, ולכן גרם שנשתלח מן גן העדן. כלומר, הוא גורש מגן העדן העליון, וירד למדרגה הרבה יותר מוחשית וגשמית בעולם הזה. אנחנו בדף תשנ"ט, שאם היה שומר את מצוות לא תעשה שלא לאכול מעץ הדעת, כן? דלא עבד על מימרא דמראה, לא היה עובר על דברי ומצוות ריבונו, זה לומר שהיה ממתין, עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק, מה פירוש העניין של אותה שמירה, ממה הוא לא נשמר, ממה הוא לא נסער, כן, אז הוא מדבר על ייחוד. על ייחוד שלא בזמן. ייחוד שלא בזמן אינו סתם עניין של מה בכך שאדם וחווה התייחדו לפני כניסת השבת. כי על זה הוא הולך לדבר. אני מתאר לעצמי. אבל צריך לדעת מה זה אומר. זה אומר שיש דברים שאנחנו כן יכולים לממש בשלב מסוים, ואסור לממש אותם בשלב אחר, בזמן אחר. צריך לדעת ולדייק מתי אני יכול בעצם לאכול, כן אני מתבטא בביטוי של הייחוד הזה, שנקרא גם כן אכילה, מתי מותר לי להתייחד, מתי מותר לי להפנים את הרעיון ההוא הספציפי הזה, האם זה זמן נכון לדבר הזה. גם אם מבחינה אבסולוטית זה נכון, שהרי הזיווג בינו ובינה היה הכרחי, היה נכון, אבל הזמן, ואם אני לא לוקח בחשבון בעצם את כל המימדים של העולם, של השנה ושל הנפש, ואין התאמה ביניהם, יכול להיות שאני עושה דבר שמבחינה מסוימת הוא נכון, אבל לא בזמן נכון. אז גרמתי בעצם למדרגה להתעוות, כי השתמשתי רק ברובד אחד או שניים, במקום להשתמש בשלושת המושגים, בשלושת הרבדים, עולם, מקום, כלומר, שנה, זמן ונפש. אז בואו נמשיך את העניין של הזוהר. מה העניין הזה שעבר על מצוות בוראו? אז לא היה עובר על מצוות בוראו, על דברי ומצוות ריבונו, ורוצה לומר שהיה ממתין מלהתייחד עם אשתו ואימות החול. הנה, לא היה עושה את זה באימות החול. כלומר, לא היה נותן לכוחות זרים להשתלב שם, להיכנס שם. בזמן שליטת עץ הדעת טוב ורע. כי הוא יודע שאותו זמן לא מתאים בעצם למדרגה הזאת. אז למה אתה עושה דבר שהוא לא מתאים? אני אגיד גם הפוך. למה כשכן מתאים, אתה לא עושה. שתי המדרגות הללו. או שאני עושה דבר שלא בזמנו, או שאני לא עושה דבר שהוא כן אמור להיות מוכרז. ולכן היה מתייחד בליל שבת. אם הוא היה ממתין למקום הנכון, לזמן הנכון, הוא היה ממתין לליל שבת, אז היה מתייחד, ובליל שבת שוב אנחנו חוזרים לאיזה עולם, עולם האצילות. כלומר, לחוכמה, ששם אין חשש, יש דחייה, סילוק, ואפילו שהכוח הזה מחלה את החיצונים, לא רק מסלק. כמו שאמרתי לכם, שבעולם הצילות אין מקום לחטא, אותו דבר גם כן בשבת. שבת זה עולם הצילות, זה אותו עניין. לכן, משה שמח ביום השבת, ישמח משה במתנת חלקו, מה המתנה שלו? למה אנחנו מזכירים את משה רבנו בתפילת העמידה בשבת? כיוון שהוא מתאים לראות את הקומה. זה הקומה שלו. לכן הוא מתאבל, לכן הוא נותנים לו, לכן הכל, גם מתן תורה היה בשבת. לא סתם. לכן היה צריך להמתין לליל שבת. אז לא הייתה שום אחיזה אל החיצונים בייחוד ההוא. ולקח גם מעץ החיים, והוא שהיה מקבל חיות מיסוד דאבה הנקרא. עץ החיים. אדם שנוגע באותה מדרגה, שנפגש עם אותו רובד, עם אותה עליונות, הוא כבר רואה את החיים בצורה אחרת. ולכן הנפילה אצלו הרבה פחות אפשרית. דאיתם ארבע שנאמר בתורת חכם מקור חיים. כן, כמו מקור הברכה, מקור החיים, זאת החוכמה. ולכן זה נקרא גם תורת חכם. שימו לב למה שאמרנו קודם, שהתורה שורשה איפה? ביסוד דאבא. כלומר, התורה היא חוכמה, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כי שורש, הנה, ברוך השם, הנה, ממש במילים, כי שורש התורה הוא ביסוד דאבא. ממש מילה במילים. ושם החוכמה והחיים. רבותיי, אדם שאוחז בתורה, התורה הפנימית שהיא יסוד דאבא, הוא בעצם נוגע בחיים, הוא נפגש עם החיים. אתם זוכרים שכשבמתן תורה, כן, ברגע לפני החטא, אם לא היה חטא העגל, הרי בטלה מיתה, אין כבר מוות. למה? כי פשוט החיים האלה יוטים, יסוד דאבא יורד, אין מוות, כי אין מחלה, אין הזדקנות, אין אפשרות של כליה. הכל בריא, גם החולים, הופכים להיות בריאים. אין מחלות ואין מוות, בילה המוות לנצח. זאת אותה מדרגה רבותיי. זה לא רק במתן תורה. אם היום אני מצליח לעלות לרובד הזה, ולאחוז בתורה ולהחזיק בה, אני מבטל בעצם כל כוח של הפרדה. כוח הפרדה זה המוות. כל אלמה דפירוטה לא יכול עליו. ועל ידי זה לסור ממוקשי מוות, הנה, ממש אומר את זה בפירוש. דהיינו לגרש את הקליפה שמביאות את המוות ואת הצרות לעולם. ממש ככה. אז אנחנו כל הזמן בוכים על הצרות, על כל מיני דברים, על כל מיני חסרונות. צריך לדעת, זה בגלל שאנחנו לא מספיק אחוזים בעץ החיים. האחיזה הזאת בעץ החיים מונעת את כל הדברים הללו. והיסוד דאבא, עץ החיים, היא למחזיקים בה. מסיק דבריו, אומר, ודאיו, וזה מה שכתוב, ולקח גם מעץ החיים. מה זה גם? נראה מיותר, נכון? הגם הזה. ולקח מעץ החיים. אני חושב, לעניות דעתי, שהגם הזה מוסיף על מה שכבר היה לו. כלומר, מה היה לו? היה לו רק מצד האימא. אומנם חסדים וגבורות דאימא. זה הוא לא צריך לסלג. ועכשיו הוא צריך גם את המדרגה העליונה, שהיא בעצם יסוד דאבא, שזה סוד החיים. ולכן היה מקבל חיות מיסוד דאבא. ואכל, זה ממש אכילה, הפנמה. ומה קורה מיד? כי משם הוא שורש החיים. אין אפשרות אחרת. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. הנה, השתבח שמו. ומה שכותב, גם מעץ החיים, הנה גם לרבות נוקבה, מילה גם בא לרבות את הנוקבה, רוצה לומר שהיה מקבל חיים גם מיסוד דאימה שכבר היה לו, וזה הרנפין מקודם, ומתוך יסוד דאימה היה יוצא זאת אומרת שבעצם אדם הראשון היה שלם כבר במוחים שלמים, גם של אמא וגם של אבא. ולמרות שיש טוב ורע באמא, לא היה קורה שום דבר, כיוון שהוא אכל את החיים למעלה. שהוא איבד אילנה, כלומר פרי האילן, כמו שכתוב פרי צדיק עץ חיים. שהוא היסוד הבא, נקרא פרי האילן, על שם שעושה פירות. כן? לא רק שהוא חי, אפשר לדייק ולהוסיף עוד רובד כאן, אלא החוכמה לא רק מחיה, אלא היא גם כן מאפשרת לו לפרות ולרבות, ולתת ולהשפיע, כלומר, להחיות אחרים. זה חידוש. אותם חיים, מאיפה הם באים? מעצם העובדה של ההתחדשות. וההתחדשות הזאת בעצם מולידה אצלו גם כחוכמה מיוחדת, גם שמחה, גם בריאות, גם חיים, באופן מושלם, באופן מוחלט של המילה הזאת, של המושג הזה בכלל. אם יש שאלות, עד כאן אפשר כמה שאלות ונמשיך. אם לא, אני ממשיך. יש מישהו? שומעים אותי או שאני מדבר לבד?
שומעים.
שומעים מצוין.
אין שאלות, נכון? כמה אנחנו?
אנחנו 24 איש.
ברוך השם, כן ירבו.
כף דלת.
זה נקרא קדקוד. ושמתי קדקוד שבשותיים. אז יש... כף דלת וכף דלת וכף דלת. כלומר, כף דלת זה כל השלישים שצריכים כדי לקבל מוחים בגלל. כף דלת ראשונים, כף דלת שניים זה 48, וכף דלת שלישים עוד 24, יוצא לנו 72 ממש. זמן של המדינה שלנו, אנחנו בגימל כף דלת, קד קד קד, שזה בעצם המוחים בגדלות, לכן אנחנו בשנה מאוד משמעות. ממשיכים. ועוד בא לתרץ מה שהקשה אליהו הנביא למעלה. הנה, אנחנו חוזרים לאותה שאלה של אליהו הנביא. שאם הקדוש ברוך הוא אמר, הן האדם היה כאחד ממנו, על מלאכי השרת, היה צריך לומר כאחד מהם. למה הוא הכניס את עצמו כביכול הקדוש ברוך הוא, יחד עם המלאכים? מתרץ, כן, אליהו הנביא, כי מה שכתב היומר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד מבינו, שהקדוש ברוך הוא אמרו בעד המלאכים, כן? הוא שם את זה, שם את עצמו במקום המלאכים, ואמר כאילו הם אומרים. כי אמרו מלאכים קדישים. כן? מה בדיוק אמרו המלאכים? אמרו המלאכים הקדושים, שלכן אכל אדם בעץ הדעת, אתה יודע למה הוא אכל בכלל? בגיל למאה אי הוא כאחד מן הנה, פשוט מאוד, לפי שרצה האדם הראשון להיות כאחד מן הנה, הוא רצה להיות כמו מלאך. כלומר, מה יש למלאך עכשיו כאן? דרך אגב, אנחנו למדים ממה בנוי המלאך. תהיינו כאחד מן המלאכים, כמו שאמר הנחש לחווה, ויהיתם כאלוהים. מה זאת אומרת ויהיתם כאלוהים? הוא לא התכוון כמו הקדוש ברוך הוא, הוא התכוון כמו המלאכים הנקראים אלוהים. כן, רוצה לומר כמלאכים שהם יודעים טוב ורע. ודאי, וזה מה שכתב כאן, לדעת טוב ורע. ולפי שהאמין הנחש, כן, מה זה האמין הנחש? במושג שלנו, אמונה זה המשכה. להמשיך את הרעיון של הנחש, אז בחלילה, לעשות אותו מציאות. זה הרבה יותר מאשר לחשוב שהנחש אומר לי דבר אמיתי. זה לא זה. הוא האמין לדבר הנחש. ולכן, הוא בעצם ידע את הרע. לדעת את הרע. זה לא לדעת שיש, זה להתחבר לרע. זה ממש לדעת את הרע. דע גרים למותן. ולכן זה גרם לו מוות. שהמוות ירד והגיע לעולם מצד הרע. תערכו את הדף, אנחנו בדף תפשיצה. ואמר עוד, דאם זכה למיכל מאידן המחיה, שאם היה זוכה לאכול מצח חיים, דהיינו ללמוד את התורה שהיא תורת חיים הנמשכת מיסוד דאבה, הנה, הנה, הנה ממש המילים שמהן לקח והסיק רבי חיים ביטל, שהאדם הראשון לא רצה ללמוד קבלה, וזה היה חטאו. כי אם הוא היה למד מתורת החיים, שזה תורה שנמשכת מיסוד דאבה, התורה פנימית, דאי היא, כי התורה עץ חיים היא למחזיקים בה, כי בה הוא מקור החיים, מה כתיב בה? אז מה כתוב שמה? אז מה כתוב באדם, ולקח גם מעץ החיים ואכל החיים לעולם. כן, תורה כזאת בעצם מחיה. מתי התורה מחיה? כשהיא שלמה. אי אפשר ללמוד חלקי תורה. כן, צריך לאכול את התורה, כל מה שנמצא לנו בעולם הזה, פשט רמז דרש וסור. לכן כתוב, רק תורה את השם תמימה, משיבת נפש. מתי התורה יכולה להשיב לי נפש, להחיות אותי, להחיות ביתי? ברגע שהיא תמימה, ברגע שהיא שלמה. ולכן היה אוכל והיה חי לעולם. ועל זה אמר רבי שמעון, ויילון לעינון למניחים להשתדלה באורייתא. אוי להם לאותם בני אדם, המניחים מלעסוק בתורה. אנחנו יודעים גם כן באיזו תורה, כן, על איזו תורה הוא מתכוון. תאיתם ארבע, שנאמר בה, ולקח גם מעץ החיים. לקח עץ. ויורהו עץ, כן, ויזרקהו, וישליחהו למים, וינתקו המים. זה בדיוק העניין הזה. אנחנו בעזרת השם ננסה לראות איך אפשר ללמוד את ל"ג בעומר, נקווה שזה יהיה אפשרי בעזרת השם, וזה בעצם מה שעשה רבי שמעון. הוא לקח מאותו עץ ומיתק את המים, מיתק את התורה, מיתק את כל מידת הדין שהייתה בעולם. ועל זה נאמר, כי הן הם חיינו ואורך ימינו. לא רק שזה החיים שלנו, זה גם האריכות של הימים, אורך ימינו. כלומר, לימים יש אורך, לימים יש כיוון, לימים יש נשימה.
הרב, יש אם אפשר שאלה?
כן, בוודאי.
קצת נשמעת קצת מקוטע.
לא שומע טוב.
אמרתי שנשמעת קצת מקוטע, אז שואלים אם אפשר לחזור על המלאכים, על עניין המלאכים, וקרן, רצית לשאול, אז תגיד בי. שומעים אותי? הלו?
כן,
שומעים. שומעים? אוקיי. הרב, רציתי לשאול, הרב אמר שבעצם האדמה העליונה זה כיוון אחד, רמה מסוימת, והאדמה התחתונה היא הכיוון השני. במקביל, אם אני הבנתי נכון, יש את העניין הזה של המלאכים, שמצד אחד המלאכים הם רמה עליונה, ואנחנו האדם רמה אחרת. עכשיו, בסופו של יום, החיים עצמם הם ברמה של המציאות. והאידיאל, ככל שהוא יהיה אידיאל, הוא בשמיים, ואנחנו חיים את התורה שלנו לא בשמיים היא.
כן. קודם כל, שאלה חשובה, אבל המלאכים הם לא גדולים מאיתנו. המלאכים, הפנימיות שלהם הרבה יותר נמוכה מהפנימיות שלנו. החיצוניות של המלאכים, הגוף שלהם, יותר זך מהגוף שלנו. אבל הפנימיות, אנחנו הרבה יותר גבוהים. לכן המלאכים, למרות שאנחנו חושבים שהם עליונים מאוד, זה רק במובן החיצוני של המלאכים. במובן הפנימי, עם ישראל הרבה יותר גבוה מהמלאכים. שהרי המלאכים הם בעצם בסופו של דבר מלאכים. כן, מלאכים זה לשון גם מאכל, זה דבר שהוא בעצם המשכיות כמעט רובוטית. למרות שיש גם כן ידיעה של טוב ורע, אבל זה רובוטי, הם עושים את הטוב. זה נקרא עושי רצונו. אנחנו הרבה יותר גבוהים, ולכן אנחנו במדרגה הרבה יותר נמוכה בעולם הזה. ואם אנחנו יורדים לעולם הזה, זה לא בגלל שאנחנו גבוהים מהמלאכים, בהפך. אנחנו כל כך גבוהים שאנחנו מסוגלים לתקן גם את העולם הגשמי. אנחנו לא מתייאשים ממנו. מי שפוחד מהעולם הגשמי, זה דווקא המלאכים. זה דווקא המרגלים שפחדו בגלל שהם יעשו מהאפשרות בכלל לתקן את עולם החומר. לכן זאת היהדות של הגלות. ממה פוחדת היהדות הגלותית? מהירידה לחומר של ארץ ישראל, מן העיסוק בדברים המאוד מאוד לכאורה לא קשורים. פוליטיקה, צבא, כלכלה. זה בדיוק העניין שאנחנו באנו ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מסוגלים, לכן שלחת אותנו למקום כל כך נמוך, כיוון שאנחנו כל כך גבוהים. כן, תמיד החסידים...
אז זאת בדיוק השאלה, זאת בדיוק השאלה, הרב. זאת בדיוק השאלה, שאם בעצם הרב אומר שבאידיאל היה צריך להיות אחרת, ואנחנו בעצם נמצאים במקום שהוא לא האידיאל, אבל בסופו של יום אנחנו מקיימים יום-יום את רצונו של הקדוש ברוך הוא...
מי אמר שאנחנו לא במקום? מי אמר שאנחנו לא במקום שהוא האידיאל?
לא, הרב אומר שהייתה את הארץ העליונה ואת הארץ התחתונה.
אבל אמרתי שהארץ העליונה הייתה טובה מן הארץ התחתונה, אמרתי שהעבודה הייתה שונה בה. ולכן אדם הראשון בחר בעצם לרדת לארץ התחתונה כדי לתקן עוד יותר נמוך את הערכים העליונים ולהביא אותם למטה. כי בסופו של דבר... כי בסופו של דבר אדם הראשון מבין שכל העבודה האמיתית זה דווקא למטה יותר. אז במרכאות, שמה שאמרנו בשיעורים הקודמים, שהוא עשה בכוונה תחילה כדי להראות לקדוש ברוך הוא, אל תשאיר אותי בעולם רוחני לתקן מצוות תעשה ולא תעשה מבחינה רוחנית. אני רוצה לרדת למטה לחומר ולהראות לך הקדוש ברוך הוא כמה אני מסוגל לשלוט על החומר הזה, ובסוף ההיסטוריה, גם אם אני לא הצלחתי, אני ירדתי בכוונה תחילה, בסוף ההיסטוריה, הילדים, הנכדים, הצאצאים שלי, יצליחו.
אוקיי. תודה רבה.
הרי תמיד אנחנו מזכירים בשיעורים שלנו שכל עוד ולא ירדנו לעולם מינרלי, כלומר לאבנים, לא מעניין אותנו בעצם בית המקדש כמו שהוא היה במדבר, כיוון שהיה חסר בו האלמנט התחתון ביותר, הדומם, האבן. היו בו קרשים, שזה רק צומח, היו בו חיות, שזה רק חי, אורות. אבל מה עם הדומם? אלא שבמדבר אנחנו כל כך פחות גדולים מארץ ישראל, שהאור העליון לא יכול לרדת עד האבן. בארץ ישראל, ולמרות כל מה שאנחנו רואים מבחינה חיצונית, אנחנו הולכים לבנות בית מקדש עם אבנים, שזה אומר קידוש העולם התחתון ביותר המינרלי.
אפשר שאלה?
כן, אבל תדברו חזק יותר, אני לא שומע. אם לא, אז אתם תראו את האוזניים שלי בזום.
למלאכים בעצם לכל מלאך, אני מנסה להבין, לכל מלאך יש תפקיד אחד בעצם. נכון? כן. זאת אומרת, אנחנו כאדם יכולים לבצע יותר ויותר דברים כפוטנציאל. מלאך צריך לבצע, דוגמה, מלאך הרפואה, רק על הרפואה, או שאני טועה במקום הזה.
נו, מה השאלה?
אז לכל מלאך יש תפקיד אחד. אז יכול,
מה השאלה?
האדם הוא יותר גבוה, ויש לו את כל האפשרויות לעשות את כל הפוטנציאל. למלאכים, יש את התורה, יש את הקבלה, יש את התורה, או שהם רק, יש להם תפקיד כמו...
יש להם את התורה הפנימית, אין להם את התורה החיצונית. ולכן משה, כשהוא, אומרים לו המלאכים, כשהמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אנוש כי תזכרנו, למה אתה נותן להם תורה? תורה גנוזה כל כך גבוהה, תשאיר אותה אצלנו. מה עונה להם משה? האם יש לכם גנבים? לא. אז התורה לא מתאימה לכם, כי בתורה כתוב לא תגנוב, ואתם לא גונבים. מה זה אומר? זה אומר שיש באפשרותנו לגנוב, אתם אין לכם בכלל אפשרות כזה. ואם אני לא גונב, אז אני הרבה יותר גבוה מכם. התשובה הזאת של משה מכניעה את המלאכים, הם לא יכולים כבר לענות, ולכן הקדוש ברוך הוא משחרר את התורה. הוא אומר למלאכים, ראיתם? הוא ענה לכם. אז נכון שיש לנו את כל האפשרויות. מצד שני, יש לנו גם אפשרויות לרדת. כיוון שככל שאתה גבוה יותר, אתה כולל גם את כל מה שנמוך. כלומר, יש בי בהמה, יש בי חיה, יש בי צומח, יש בי דומם. ואם אני לא מצליח להגביר ולהשליט את היצרים הפנימיים, האלוהיים, אז כל המדרגות הנמוכות, החלק הרע שבהם, הופך להיות דומיננטי. כלומר, אני הופך להיות כמו הרשעות של האריה. אני הופך להיות כמו הקוצים של עשבי הפר. אני הופך להיות עם לב קשה כמו אבן, במקום שאני בעצם אתפוס את כל המנגנונים הטובים של כל האלמנטים עליו. כלומר, אנחנו בעצם נמצאים באיזה מציר שכל הזמן מאפשר לנו, כן, את ההחלטה. זה בסדר? אז אנחנו ממשיכים. על זה נאמר, כי הם חיינו באורך ימינו. כלומר, הזרמת רצונו, כן, דרכנו. בקיום המצוות של התורה. דהיינו, איבא דאילנה, המצוות שהן הפירות בעצם, דאית מרבה שנאמר, ואכל וחי לעולם, שרק לימוד התורה וקיום מצוותיה, כן, כל זה זה נקרא חיים לעולם. גם בעולם הזה וגם בעולם הפנימי שנקרא עולם. כלומר, אנחנו אמורים, בגלל היותנו עשויים משני החומרים, להיות בשני עולמות יחד. זה החידוש. המלאכים כשהם יורדים לעולם הזה, הרי שני מלאכים ניסו לרדת לעולם הזה, עזה ועזהה. גם הם טענו, היית נותן לנו את העולם, היינו מסתדרים יפה, לא כמו בני האדם שהם כל הזמן נופלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא בכבוד, בוא נראה מה אתם מסוגלים לעשות, בואו תרדו למטה. כשהם ירדו למטה, הם נפלו. וכי למה הם נפלו? פשוט אין להם את הכלים המאפשרים להם להתמודד עם עולם החוק. ולכן הם לא יכולים להחזיק מעמד. וזה הסוד הגדול של העולם הזה והעולם הבא. אנחנו גשר בין העולמות. לא לשכוח, תמיד נחזור לעניין מה הקדוש ברוך הוא רצה בסופו של דבר. לברוא את העולם ובתוך הבריאה הזאת, להגשים את הרעיונות האלוהיים בעולם הכי הכי נחום שיש. זה נקרא בניית בית המקדש דרך אגב. אנחנו כאן נכנסים לרובד של שימוש בשמות קודש, כלומר של השפעות. איך אני יודע את זה? פשוט אני רואה שכשכתוב בקטן ככה, זה כבר עניין שאומר לי דרשני, זהירות. אנחנו עכשיו במוקש, אז להדק חגורות, בואו נראה מה במה מדובר. הנה מכאן דורש רבי שמעון בעניין איסור חמור לכל אדם, שכדי לשנות את הטבע, הוא עוסק בחוכמתו בהשפעת מנחים. בדיוק מה שאמרתי לך. ששורשם בקדמת נור. זאת אומרת שיש מלאכים, שאם אני משביע אותם כדי לאפשר לי לעשות משהו במציאות, ויש אנשים שעושים את זה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, צריך מאוד 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 להיזהר, זה רק אנשים שאתם בגובה מיוחד שיכולים לאפשר לעצמם לעשות את הדבר הזה. ובהשתמשות בשמות הטומאה, כן, יש שמות גם כן, קומבינציות, צירופים של אותיות, שמולידים כל מיני כוחות של טומאה, וזה מקדם אנשים בכל מיני דברים בעולם הזה. יש אנשים שמשתמשים בזה כדי להרוויח כסף, יש אנשים שמשתמשים בזה כדי להרוויח כוח ושלטון על אחרים וכו' וכו' וכו'. דרך אגב, לא רק בעם ישראל, כן, גם אצל אומות העולם, אצל המוסלמים, להבדיל, יש את הסופים, שהם גם כן עוסקים בכל הדברים האלה. הוא בכלל במזרח הרחוק, שכל הדברים האלה קיבלו מאברהם אבינו. את כל הכוחות האלה, זה נקרא שהוא נתן מתנות לפני הפילגשים. על כל פנים, אומר הזוהר, הוא בהמשך המאמר, שבביאור עמוד תשע"ב, מבאר כי גם בזמן הגלות יש איסור להשתמש בשמות שקושה, כי הם התערבו טוב ורע, כן, מלבד מי שעומד במדרגת צדיק. זה התנאי, צריך להיות במדרגת צדיק. מה זה צדיק? צדיק זה מי שמסוגל לקשר ולחבר עולמות, זכר ונקבה בכל מדרגה, שעל ידי כוונתו בתורה ובמצוות מברר את הטוב מן הרע. מי שאין לו חוכמה אלוהית, הוא לא יכול לעשות את הבירורים הללו. הרי אתם זוכרים שהבירורים נעשים בחוכמה נכון, במחשבה התבררו. מי שאין לו חוכמה, אסור לו לעסוק בכל הדברים האלה. ולכן חס וחלילה הוא גם גורם מיטה לעצמו. לכן רק מי שיודע לעשות ייחודים וגורם ייחודים בעולמות הקדושים, העליונים, ממשיך את השפע בכוונותיו בכל הספירות העליונות. ממילא זוכה גם שהטבע מתנהג כרצונו. זאת אומרת שאדם כזה, אם הוא רוצה שינוי טבעי בשלב מיוחד בחיים שלו, אז זה קורה. למשל, כן, דוגמה, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, ששבוע הבא תהיה העיקה שלו, זכותו תגן עלינו, אומר, הזוהר שביום הפטירה שלו בל"ג בעומר, הוא דחה את היום. היום המשיך הרבה יותר ממה שהיה אמור להימשך, כלומר, השמש לא שקעה. הוא ביקש את זה. והטבע פשוט נענה לו. כדי להגיע למדרגה כזאת, כן, זה בכלל דבר פסיכי, כן? להבין שזה קיים בכלל. ויש אפשרות כזאת, אבל זה לא משתור. ולפי שמאמר זה מאמר שורשי, ומוכרח לדעת לכל העוסק בלימוד חוכמת הנסתר, חייבים לעבור דרך השלב הזה, על כן, תן עיניך ולבך. אתה צריך ללמוד את הקטע הזה, תן את הלב שלך גם לדבר הזה, ובסייעתא דשמיא תמצא בו נחת. כן, זה מה שמאחל לנו הזוהר הקדוש, אמן כן יהי רצון. ובסוף התיקון, בביאורנו, חזרנו וסיכמנו ראשי פרקים וכו' וכו'. אז בוא נקרא רק את הקטע ההתחלתי הזה, וזה שאמר, יש בני אדם שמניחים דברי תורה, ואזלין בתר אילם דמפתי לול. כלומר, מניחים דברי תורה אמיתית, שורשית, והולכים אחרי אלו שמפתים אותם, לעסוק בהשבעות שמות המלאכים והשדים, שבהם בעץ הדעת טוב ורע. כלומר, יש אנשים שהולכים להשביע, לקשור, להשביע זה להכניס לעולם של שבע. כן, מדרגות שמצד השמונה, אתה מוריד אותם וקושר אותם, חונק אותם, כן? מרתק אותם, אונס אותם. אתה שולט עליהם. וזה דבר מאוד 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 חמור, ומי שחז וחלילה מתעסק עם הדברים האלה, הוא לא במדרגה, אוי ואבוי. ולכן כל הדברים האלה צריך לדעת שהם מסתרא דנחש הקדמוני, מצד הנחש הקדמוני שפיתה את אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, כדי לדעת טוב ורע. כלומר, הנחש כל כולו היה בנוי מאותו סגנון של דברים. כלומר, הוא עשה כל מיני דברים כדי להוריד את אדם הראשון מקומתו. דאמרלון, כן? המפתים אותם אומרים להם, השתדלו במלאכיה, למה אתה עוסק בתורה, בפסוקים, בגמרות, בזוהר? מה אתה עושה את זה? נגמר כבר, לך תתעסק עם מלאכים. תדבר עם מלאכים, המלאך ידבר איתך, דרכך, תעשה תקשור. מה אתה נשאר ברובד הזה? לך תשתדל בהשפעות של שמות של מלאכים, תחייב אותם לבוא ולענות לך על שאלות שאתה שואל. זהירות רבות אדם. תממנן על כוכביה ושימשה וסיירה. כן, אתה הולך בעצם להשפיע מלאכים שממונים על הגלגלים, על היקום. על השמש, על הירח, על הכוכבים, לדעת מהם עתידות טוב ורע. ויש אנשים שמשתמשים בזה כדי לדעת מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים, מה יצא לי מזה ומה יצא לי משם ובחודש כזה וב... כן, זהירות. ועל אילן דממנן על רוחים ושדים, אותו דבר על אלו הממונים על רוחות ושדים, כלומר על מלאכים שאפילו עוד לא נגמרו, מלהיפרד. כן, הולכים ומשתמשים בכוחות האלה כדי להוריד ולעשות את רצוני חס וחלילה. דהיינו להשביעם שיבואו לגלות להם עתידות. ואנשים כאלה, זה אפשרי, כן? כי הזוהר הקדוש אומר שזה קיים. הבעיה זה שחס וחלילה מי שעוסק בזה לא נשאר הרבה זמן, והוא פוגם גם כן בכל מיני עולמות. ורצונם להיות כמלאכים וכשדים יודעי טוב ורע, ועליי הוא נתמר, ועליהם נאמר, למעלה, כן, בצד שמאל, כה אמר אדוני למזבחים, אין פסוק כזה. הנה, הוא, כן, הבנתי. הפסוק הזה בעצם בנוי משני פסוקים, משני מקורות. אז בסוגריים כתוב מלאכים ב', וגם ירמיה. אז לכן החלק הראשון, כה אמר אדוני, זה בירמיה, ואחרי זה למזבחים ולמקטרים, מקטרים לכוכבים ולמזלות, לשמש ולירח, ולכל צבא השמיים אשר לא ציפיתי, זה בעצם לקוח ממלאכים ב'. אז תרדו למטה במתוק מדבש, הראשון, הנה הפסוק הנזכר בסמוך בלשון כה אמר השם למזבחים ולמקטרגים, לכוכבים ולמזדות ולשמש ולירח, ולכל צבא השמיים אשר לא ציפיתי. הנה, הפסוק הזה מורכב מכמה פסוקים, כי עיקר לשון הפסוק מקורו במלאכים, מלאכים ב', כ"ג ג', אבל שם כתוב ואת המקטרגים לבעל, לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים. אבל מה שבפתח הלשון, כה אמר אדוני, מקורו בירמיה. על כל פנים, אנחנו נעצור כאן להיום, שזה בעצם כל המדרגה, לאן כן ללכת ולאן לא ללכת. אסור לנו ליפול למדרגות של עבודה זרה, וכל העניינים האלה של עבודה זרה, זה אמרתי לכם, בעניין שהחווייתי, שאני רוצה להרגיש, שאני חושב ש... שמתאים לי ככה ולא מתאים לי ככה, כן? צריך להיזהר מאוד, אנחנו נשמעים לנביאים ולחוזים ולחכמי ישראל, לתורה המגנת באלוהות, ולא בכל מיני ספיחי חוכמה שירדו למטה, שנקראים נובלות חוכמה, שאנשים משתמשים בכל מיני אלמנטים, כאילו עושים שערות אצל הספר על הרצפה כדי להדביק אותם. צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, זאת השם בפעם הבאה, אנחנו נמשיך אנחנו מתפללים שבעזרת השם זכותו של רבי מאיר בעל הנס תעמוד לנו לשומרנו מכל רע, לשמור עליכם, וכמובן רבי שמעון בר יוחאי, שניהם עמודים חזקים מאוד כדי שנהיה בריאים ושלמים, ושיהיה בריא המזל שלנו, שנקבל בלי כל אותן מדרגות, מדרגות של קדושה, של טהרה, מן היושר, מן הניקיון ומן הפשטות. אמן כן יהיה רצון. תודה רבה לכולכם ושבת שלום.
רב, אפשר שאלה?
כן.
בעניין הזה של, סליחה שאני בלי הווידאו, בעניין הזה של המלאכים, שהם, אין להם אחיזה בעולם הזה, בגלל שהם יותר מדי נטועים בעולם הבא. ואנחנו, גם אין לנו בעצם אחיזה לגמרי בעולם הזה, כי עדיין לא בילה המוות לנצח, אבל זה מסיבה אחרת. זה דווקא, אין לנו, אתה מבין את השאלה?
עוד לא הבנתי טוב את השאלה. מה את רוצה לומר?
הרב תיאר שהמלאכים, אין להם אחיזה בעולם הזה. הם לא מחזיקים כאן.
נכון.
וזה כי הם, חסר להם מעולם העשייה, הם רק ב... עולמות גבוהים יותר.
נכון.
נכון?
ואנחנו... זאת החולשה שלהם בעצם.
נכון, זאת החולשה שלהם. ולנו, היתרון זה שכאילו יש לנו יותר אחיזה בעולם הזה, אבל עדיין נכון. האחיזה שלנו בעולם הזה היא לא שלמה. וזה נכון. למה?
אז האחיזה שלנו...
אין לנו מספיק חוכמה. כי אין לנו כאילו דווקא ממה שלהם יש. כאילו מה שלהם... לא מאפשר את מה שלהם יש, לנו חסר, וזה לא מאפשר לנו אחיזה בעולם הזה. נכון? זה כאילו הפוך.
למה את אומרת שמה שיש להם אין לנו? מה יש להם שאין
לנו? לנו חסר היוד, החוכמה דאבא. אם היה לנו את היוד הזה, את עץ החיים, אז היה לנו אחיזה בעולם הזה.
יש לנו את זה. יש לנו את זה,
אבל עדיין לא... אבל לא שלם.
נגיד לך למה, כי פשוט מאוד, כשאלמנט יורד, והוא מבחינה עליונה מאוד, וכשהוא יורד לעולם הזה, העולם הזה נקרא עולם של טבע, והוא דוחה אלמנט שהוא בעצם מבחינתו זר. עד שהעולם הזה שלנו, יגדל ויעלה בקומה, ויזדקך בעצם, וזה מה שאנחנו אמורים לעשות עכשיו, אחרי הקורונה, זה השלב הבא של המציאות, להזדקך ולהעלות את העולם, כדי שכשירד האלמנט הזה הגדול, שהוא נמצא כאן, אנחנו צריך להתגלות, שכבר לא תהיה דחייה. זה מה שבעצם גרם לחורבן כל בתי המקדש. למה בתי המקדש חרבו? בגלל שזה אלמנט מהעולם השמיני, האינסופי שיורד מעולמנו, ועולמנו כיוון שהוא לא מספיק זר, אז הוא דוחה, כי הוא פוחד בעצם מהזר, ממה שזר לו. הוא לא מבין שזה בעצם מהנשמה שלו, הוא צריך אותו. אז נכון שיש פער כזה, אבל זה לא בגלל שאין לנו את זה, זה בגלל שיש לנו, כל הדברים כבר נמצאים, אבל אנחנו פשוט סוגרים או פותחים את הארץ. אבל הכל קיים כאן, זה כבר אפשרי. ועובדה שיש אנשים שכן כבר עשו את העבודה הזאת מבחינה פרסונלית אינדיבידואלית. אם לא, זה לא היה קיים.
נכון שיש לאומות העולם, למשפחות האדם, יש אחיזה יותר חזקה מלעם ישראל בעולם הזה.
נכון. נכון.
ואנחנו באמצע כזה, כאילו, אין
אנחנו,
לנו...
אבל אנחנו קיבלנו גם כן, לקחנו את הברכה גם כן של עשיו, שגם כן יצחק נתן ליעקב ברכה גם כן, שהייתה שייכת כביכול לעשיו, ולכן יש לנו גם כן אחיזה בעולם הזה, למרות שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, הבעיה שלנו הצודקת זה העולם הזה. ברגע שנצליח לעשות את זה, זה כבר בידינו, כן, אנחנו כבר... עצם, אני אגיד לך מה העובדה, דה פקטו, שכן הצלחנו לעשות את זה, גם אם זה לא שלם, כן? זה הקמת מדינת ישראל. עצם זה שירדנו והורדנו, ואנחנו צריכים להוריד עוד, כי לא עשינו את הדברים מספיק בכלל, להוריד את כל הקדושה העליונה בתוך הפוליטיקה, שהפוליטיקה תהיה אלוהית, זה כבר התחיל בעצם עם הקמת המדינה, וזה אמור להסתיים בעזרת השם עם הגילוי של המלכות. אבל זה כן בדרך, זה לא או כלום, או כן, זה לא שחור ולבן, זה מהלכים, מהלכים, וכל שנה שכבה מתווספת למה שהיה שנה שעברה.
אני הבנתי, תודה. זה, הבנתי שזה הרובד, יש גם רבדים שהם גלויים וסמויים, ויש גם רבדים שהם עכשוויים ונצחיים.
בדיוק.
אז אנחנו, הבנתי, בסדר, תודה רבה, סליחה.
בסדר גמור, להפך, בשמחה.
קרן רוצה גם לשאול משהו? קרן, את יכולה לשים את המיקרופון?
הרב, שומעים אותי? אוקיי, אז הרב אמר, סליחה שאני חוזרת אחורה, אבל גם יש לי שאלה קדימה. בזוהר כותב שאם האדם זכה, אז הוא יהיה בעץ החיים. אם הוא לא זכה, הוא חוזר לעץ הדת. הרב אמר שזו בחירה של האדם להיות בעולם הגשמי. אז אני רק מנסה להבין, האם זה הלא זכה?
לא אמרתי את זה. אמרתי שהאדם יש לו בחירה או להיות שפוט על ידי החומר עצמו, או להיות שפוט על ידי הרוח. הגמרא במסכת ברכות אומרת את זה. יצר הרע שופט את הרשעים, ואת הצדיקים יצר הטוב שופטן. מה זה אומר? זה אומר שיש אפשרות לתת דומיננטיות לאחד מהם. זה לא שעולם החומר הוא תמה. עולם החומר הוא לא פחות טהור מאשר עולם הרוח. אבל כאן הדברים בהסתר, ובעולמות העליונים הם בגילוי. זה ההבדל הפשוט והיחיד שיש.
אז כשהזוהר אומר בעצם לא זכה, זה אומר שהגילוי שקיים היום הוא ברובד, בעצם זה מתחבר כנראה לשאלה של רמה, שהגילוי של היום הוא ברמה מסוימת, ויש עוד גילוי שהוא תלוי בקליפות, בשלבים, בעשיות מסוימות, שהוא ברמה אחרת, אבל זה כאילו שני דברים מקבילים.
נכון, נכון, בהחלט, וזה מגיע, זה קורה. זה קורה כי אם לא היו מוכחים כאלה שמתגלים כל יום קצת יותר, לא היינו בכלל מתקדמים.
נכון.
ולכן הקדוש ברוך הוא גם דאג לתת לנו סימנים ברורים של הדברים האלה, כדי שלא נלך לאיבוד ונגיד אולי בכלל כל מה שאנחנו עושים זה סתם
סיבות. אז
באו חכמים ודרשו, ונתנו לנו סימנים מובהקים שאנחנו כן בהצלחה הזאת. או חז וחלילה, אם זה לא היה, אז היינו אומרים, טעינו.
אוקיי, עכשיו ברשות הרב, קודם כל תודה רבה. ברשות הרב, הרב אמר שכדי שאנחנו נגיע לרמה הזאת, שאנחנו יכולים בעצם לקבל את האלמנט ברמה הגבוהה יותר, שלא צריך לעבור איזשהו תהליך של זיכוך. התהליך של זיכוך כולל שלבים של מה? שבאיזה של איך בן אדם יודע שהוא בתהליך? איך?
כלומר, לא שומע היום והלאה, ממחר, ממחרתיים, אנחנו לא אמורים לחזור לעולם שקדם למה שחווינו בחודשים האלה, לאו דווקא בגלל הקורונה או משהו, לא חשוב, הקדוש ברוך הוא משתמש באלמנטים בעולם הזה, פשוט כדי לתת לנו שיעור לחיים. השיעור לחיים שאנחנו צריכים לקבל, זה פשטות, זה אהבת הזולת, זה דאגה למימד הלאומי של עצמנו, ולא של עצמנו פנימה, המשפחתי בלבד. למה בעצם נשארנו בסגר משפחתי? כיוון שזה מה שעשינו. זה מה שעשינו לפני. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו שומעים. בגלל שהייתי כבר לבד בחיים שלי ודואג רק לעצמי ולמשפחה שלי, אז הקדוש ברוך הוא הראה לנו בחוש, הנה מה שאתם. כל אחד והמשפחה שלו, כל אחד, ואימא שלו, כל אחד, והילד שלו, כל אחד, והוא בעצמו. לא אכפת לכם מהשכן. והיום אנחנו צריכים לחזור בעצם לשכן, לחזור בעצם לבניין של הנתינה הכוללת. גם בתפילה זה היה אותו דבר. גם כשהתפללתם, הייתם בעצם יחידים, לא התפללתם באמת. אתם חשבתם רק על הבעיות של עצמכם. כל אחד התפלל רק על הדאגות שלו, רק על הכסף שאין, רק על הבריאות שאין. אף אחד לא חושב על החבר שלו, שהוא חולה, שהוא חסר. אז לכו תתפללו לבד, אתם לא מעניינים אותם. ועכשיו אם אתם חוזרים שוב לבית הכנסת, אל תחזרו עם אותה טעות. זה העניין של המחר, שהוא כבר היום, שאני כבר צריך לפתוח את עצמי ולדעת שאני לא מחזיק בשום דבר, הרבה יותר הרפיה, הרבה יותר אמונה בסיסית ובריאה, כן? של טבע, של שמיעה של הטבע, של הקשבה של הטבע, של
לא כל מה
של העולם ההרמוני האמיתי, שפשוט נאטמתי. ומה שעניין אותי זה רק אני ואפסי. ומזה צריך להיגמל.
נהדר. דרך ארוכה וחשובה לפנינו, הרב.
מה?
דרך ארוכה וחשובה לפנינו.
אבל הדרך הארוכה היא גם הדרך הקצרה, אתם יודעים את זה.
נכון, נכון, ומשמחת.
ברוך השם. אז קודם כל בינינו, אנחנו לא צריכים לעשות סתם להתפרץ וללכת הלאה ולקפוץ על העצים. בינינו כבר, בין מי שכבר מכירים עד את השני, בואו נהיה קצת יותר באהבה. בואו מדי פעם נשלח איזה וואטסאפ אחד את השני, האם הכל בסדר, האם אני יכול לעזור לך במשהו, האם אתה צריך אותי, האם מזמן לא דיברתי איתך, אני מתגעגע אליך, וכו' וכו'. בואו נעשה איזה מין בית ספר בינינו לבין עצמנו כדי שנלמד, כי זה הרגל.
נהדר, נהדר. תודה רבה לרב, תודה רבה.
ברכה והצלחה לכולכם, אמן.
יש לי גם שאלה.
אמן.
יש גבר בשיעור? חשבתי שזה שיעור נשים.
לא, חלילה וחס. אני אשפר את זה. יש לי שאלה על הפסוק, מה שאמרת, על יבנה הפי להגשים, אשר לאברהם נתן לאברהם מתנות.
כן.
מה הייתה הכוונה של אברהם אבינו שעשה את זה?
נתן להם שמות של תורה כדי שיהיה להם גם כוחות שהם יאמינו שיש משהו מעבר לחומר של העולם הזה. אז מבחינתם זה גם כן אמונה מסוג שיש כוח שהוא מעבר. שלא יחשבו שהכל בא מהעולם הזה. גם הנצרות, גם כל האמונות הזרות האלה, גם לא רוצה להזכיר את שמו, הנוצרי. כן? כל העניינים האלה, תקשיבו מה אומר הרמב"ם, הוא אומר, זה הכשרה של העולם באמונה שיש מישהו ששולט על העולם הזה. אז גם אברהם נתן להם, אל תחשבו שזה מפה. זה בא מכוחות עליונים. נכון שאצלכם זה קצת עקום, אבל זה בסדר. זה בסופו של דבר מתיישב. רק אם תלכו באור של ישראל, וזאת האחריות שלנו.
אבל אלה הבנים של אברהם אבינו, אז זה מוזר שהוא קירב את כולם לבורא עולם, והם עושים עבודה זרה בגילוי.
זה הבנים של הפיל הגשים. הוא נתן להם שמות של תנועה, בגלל שהוא ידע שבעצם לא מהם יצמח עם ישראל. הוא לא צריך לגייר את כולם. מי שאין לו נשמה שיש משורש ישראל, לא שייך לסיפור הזה. זה בדיוק העניין האמיתי. להפך, התורה היא כל כך קוסמופוליטית, שהיא בעצם יודעת לכבד את מי שלא שייך לגוון שלו. אז אצלו יכול להיות ששם של תומה זה יעזור לו, אבל מבחינתי אני שייך לעם ישראל, זה משהו אחר. אז אברהם לא סתם היה יוצא החוצה ומניח תפילין לכל מי שהיה עובר בחוץ. צריך להבין, היה לו שם כוח של בירור אמיתי. מי עתיד לבנות את בית ישראל, ומי לא.
תודה רבה רבה.
ברכה והצלחה, תודה לכולכם.